הגענו לדף למד עמוד א' בשורה השמינית, למדנו במשנה, ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים. אמר רבי דלא שענו אלא משש שעות ולמעלה, כל מה שאמרנו שאסור לאכול שני תבשילים, זה רק מחצות היום ואילך. אבל משש שעות ולמטה, לפני חצות מותר. ועוד אמר רבי יהודה, לא שענו אלא בסעודה מפסיק בה. כל מה שאמרנו שאסור לאכול שני תבשילים זה רק בסעודה המפסקת, כלומר בסעודה האחרונה הגדולה לפני תשעה באב. אבל בסעודה שאינו מפסיק בה, מותר. ואומרת הגמרא, תרווי ולכולה. מה כלומר תרווי ולכולה? כל האיסור זה אך ורק בסעודה המפסקת, בתנאי שמדובר אחרי חצות. הוא צריך להגיד שני הדברים. יש מינה בסעודה מפסיק בה, ומינה אפילו משש שעות ולמטה. אם אני אומר רק בסעודה מפסקת, היינו אומרים, טוב, אם אדם עושה סעודה מפסקת לפני חצות, אז גם אסור לאכול שני תבשילים, וזה לא נכון. כמה שמלן, לכן לימדו אותנו גם משש שעות ולמעלה. יש מינה משש שעות ולמעלה, אם היינו לומדים רק שש שעות ולמעלה, הווה מינה אפילו בסעודה שלא מפסיק בה, היינו אומרים שגם בסעודה שלא מפסיק בה, אפילו אם הוא מתכוון לאכול עוד סעודות, כמה שמלן שלא, רק בסעודה מפסיק בה, רק בסעודה מפסקת, בתנאי שזה אחרי חצות, אסור לאכול שני תבשילים. ואומרת הגמרא, תניא כלישנא קמא, ותניא כלישנא ברייתא, יש ברייתא כמו הלשון הראשון, וברייתא כמו הלשון השני, כמו הלשון האחרון. תניא כלישנא בתרא, קודם כל האחרון, הסועד ערב תשעה באב, אם העתיד לסעוד סעודה אחרת, אם הוא מתכוון לסעוד עוד סעודה אחרת אחרי סעודה הזאת, כלומר לא מדובר על הסעודה המפסקת, אז מותר לאכול בשר ושתות יין בסעודה הראשונה. אבל אם לאו, אם לא מתכוון לאכול עוד סעודה, אז אסור לאכול בשר ושתות יין, וכמו שאיסור בשר ויין נוהג רק בסעודה המפסקת, כלומר בסעודה שלא מתכוון לאכול עוד סעודה אחריה, ככה מיסור שני תבשילים נוהג רק בסעודה המפסקת. זה תניא כלישנא בתרא. ותניא כלישנא קמא, ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים, לא יאכל בשר ולא ישתה יין. רבן שמעון בן גמליאל אומר, ישנה, כלומר ישנה מהרגלו וזה מספיק. אמר רבי דא כיצד משנה מהרגלו, אם היה רגיל לאכול שני תבשילים יאכל מן אחד, אם רגיל לאכול שני תבשילים בסעודה, בדרך כלל יאכל אחד. אם היה רגיל לסעוד בעשרה בני אדם, יש עשרה אנשים שמגיעים לסעודות, לכבד אותו וכדומה, אז הפעם סועד בחמישה בני אדם. אם היה רגיל לשתות עשרה כוסות יין, שותה חמישה כוסות. באמת דברים אמורים, מתי הוא עושה את כל זה, את השינוי הללו, השינויים הללו, בסעודה, כמו שאמרנו, משש שעות ומעלה, אחרי חצות. אבל בסעודה, משש שעות ומעלה, לפני חצות מותר. כלומר, כמו שאמרנו, כל ההגבלות, זה גם בסעודה, בתנאי שמדבר, סעודה מפסקת, וגם אחרי חצות. וכמו שאמרנו, יש פה שתי ברייתות, אחד כאחרי חצות ואחד כבסעודה המפסקת. ברייתא נוספת, תניא, איך ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים, לא יאכל בשר ולא ישתה יין, דבר רבי מאיר. וחכמים אומרים, יכול לאכול שני תבשילים, אבל ישנה מהרגלו. איך הוא עושה זה? ממעט בבשר ויין. כיצד ממעט? אם היה רגיל לאכול ליטרה בשר, יאכל חצי ליטרה. אם היה רגיל לשתות לוג יין, ישתה חצי לוג יין. אם אינו רגיל, כל עיקר אסור. אם הוא בדרך כלל לא רגיל לאכול בשר יין, בשר ויין בשאר ימים, אז אסור לאכול בשר ויין, אסור לאכול בשר ולשתות יין בסעודה זו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם היה רגיל לאכול צנון או מליח אחר סעודתו, רשות בידו. אם היה רגיל לאכול צנון או מליח דג או בשר שנשתהה במתח שלושה ימים, שאין בו טעם טעים כל כך, אלא זה משהו להעביר את החריפות וכדומה, אז זה מותר. תניא אידך, כל שום משום תשעה באב, כל סעודה שאוכל אותה בגלל תשעה באב, כלומר מה הכוונה? זה הסעודה המפסקת, הסעודה האחרונה לפני הצום. אז כמו שאמרנו, אסור לאכול בשר ואסור לשתות יין, ואסור לרחוץ מאותה סעודה ואילך. וכל שלא משום תשעה באב, אם מדובר על סעודה שאוכל לפני הסעודה המפסקת, אוכל בערב תשעה באב, אבל זה לא הסעודה המפסקת, אז מותר כבר לאכול בשר ושתות יין, אבל עדיין אסור לרחוץ מאותה סעודה ואילך. אבל רבי שמעון ורבי יוסי אומר לא, יש חולקים ואומרים איסור רחיצה תלוי באיסור, באיסורים של סעודה מפסקת. אומר משום אביו, כל שעה שמותר לאכול בשר, בערב תשעה באב, כי זה לא סעודה מפסקת וכדומה, או לא, או זה לפני חצות, אז מותר לרחוץ. תנו רבנן על הדברים שאסורים בתשעה באב. כל מצוות הנוהגות באבל, באבילות, נוהגות בהן בתשעה באב. אסור באכילה ובשתייה, ובשיחה, ובנידת הסנדל, ובתשמיש המיטה, ואסור לקרות בתורה, בנביאים ובכתובים, ואסור לשנות במשנה, בתלמוד, במדרש, בהלכות ובאגדות. כלומר, אסור ללמוד תורה גם באבילות וגם בתשעה באב. מדוע? מכיוון שלימוד תורה משמח, פיקודי השם ישרים משמחי לב, אבל לפי דעת תנא קמא פה, בברייתא, אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל לקרות ושונה במקום שאינו רגיל לשנות. כלומר, מותר לקרוא בתורה וללמוד גמרא וכדומה במקום שהוא לא רגיל, שלא יודע, לא מכיר. כי אז זה קשה. זה דברים שאין צער עבורו. אז אם ככה זה מותר בתשעה באב. וגם קורא בקינות, קינות זה איכה, באיוב ובדברים הרעים שבימיהו. בדברים המצערים, דברים של פורענות זה בכל מקרה מותר. ותינוקות של בית רבן בטלים, כלומר, אסור להם בטלים מלימודם, משום שנאמר, פיקודי השם ישרים משמחי לב. כמו שאמרנו, לימוד תורה משמח. זו דעת תנא קמא. רבי יהודה חולק, רבי יהודה אומר כך, אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות, ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות. רבי יהודה אומר לא, גם לקרות מקום שאדם לא רק לקרות, לא מכיר כל כך טוב, או לשנות ככה אסור. למה? בסופו של דבר, נכון, אדם קצת קשה לו בהתחלה, אבל אחרי זה זה משמח אותו, ולכן זה עדיין בלימוד תורה שאסור. אסור לשמוח בלימוד הזה. אבל מותר לקרוא בדברים הרעים, קורא הוא ביוב, בקינות, ובדברים הרעים שבימיהו, ותינוקות שבית רבן, ותינים בו, כמו שום שנאמר, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. עוד עמד במשנה, לא יאכל בשר ולא ישתה יין, טענה כתוב הברייתא, אבל אוכל הוא בשר מליח, מותר לאכול בשר מליח, שלא ממש בשר גמור, כמו שאמרנו, אין בו טעם גמור של בשר, כי זה כבר עם הרבה מלח, כי השתהה במלחו, ושותה יין מגיתו, מותר לשתות בעצם יין חדש, מגיתו, שהוא אפילו קצת מזיק, הוא לא יין טוב עדיין. בשר מלא אחד כמה, אמר רב חינא בר כהנא משמד שמואל, כל זמן שהוא כשלמים. כל עוד מדובר על בשר שעד שלושה ימים, אז הוא עדיין נקרא בשר טוב, בשר גמור. אבל אחרי שלושה ימים שהוא שעה במלחו, אז כבר נפסל טעמו קצת ומותר לאכול בסעודה מפסקת. ויין מגיתו עד כמה? כל זמן שהוא תוסס. כלומר, כל עוד הוא תוסס, אז זה כבר זה יין חדש, וזה קצת מזיק, ומותר לאכול אותו. ואם הוא כבר סיים את סיסתו, זה אסור. תנא. יין תוסס, אין בו משום גילוי, גילוי זה איסור גילוי, זה אסור חכם לשתות יין, מים או חלב שנשארו מגולים, למה יש חשש שמא בא נחש והטיל בהם ארס, אבל תסיסת היין בעצם מבריחה את הנחשים, ולכן אין חשש כזה ביין שתוסס. זה מה שכתוב, הברייתא תנא יין תוסס, אין בו משום איסור גילוי, וכמה תסיסתו? שלושה ימים. אמר רבי דאמר רב, כך היה מנהגו של רבי דאמר רבי אלעאי. ערב תשעה באב, לקראת ערב, מביאים לו פת חריבה במלח, כלומר פת יבשה במלח, ויושב בין תנור לקיריים, מקום מלוכלך, מקום לא נעים בבית, ואוכל את פיתו היבשה ושותה עליה קיטון של מים, ודומה עליו, כמו דומה כמי שמתו מוטל לפניו. הוא כאילו, הוא באבל על מתו שעכשיו מת עליו, מישהו ממשפחתו. כך הרגיש בחורבן הבית, בערב חורבן הבית, כלומר ערב תשעה באב. תנא תם, המשנה בפסחים, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. השאלה אם מותר לעשות מלאכה, מותר לעבוד, להתפרנס בתשעה באב, תלוי במנהג. זה מה שכתוב משנה מסכת פסחים. יש מקומות שנהגו לא לעשות, יש מקומות שנהגו לעשות. ובכל מקום את המשנה שם, תלמידי חכמים בטלים. בכל מקרה, תלמידי חכמים צריכים לבטא את צער האבלות על החורבן יותר, ולכן הם בטלים מלאכתם בתשעה באב. אבל אנשי גמליאל אומר, אולם יעשה כל אדם עצמו כתלמיד חכם. לפי השבא, כל אדם צריך לעשות עצמו כתלמיד חכם, וימנע מעשה המלאכה. כך כתוב הברייתא, תניא מיחי, רבן שמעון בר גמליאל אומר, אולם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם, ויתבטל ממלאכה בתשעה באב, כדי שיתענה. כדי שיתענה, כלומר יצטער, ואם אדם בעצם עושה מלאכה, והוא בפרנסה, אז הוא מסיח את דעתו מן האבילות. ברייתא נוסף, תניא אידך, רבן שמעון בר גמליאל אומר, כל האוכל ושותה בתשעה באב, כאילו אוכל ושותה ביום הכיפורים. כלומר זה כל כך חמור. רבי עקיבא אומר, כל העושה מלאכה בתשעה באב, אין הוא רואה סימן ברכה לעולם. כלומר סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם. וחכמים אומרים, כל העושה מלאכה בתשעה באב, אינו מתאבל על ירושלים, אינו רואה בשמחתה כשתיבנה, שנאמר, שמחות ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, מכאן אמרו, כל מתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ושאינו מתאבל על ירושלים, אינו רואה בשמחתה. תניא אמיה אחי, כל האוכל בשר ושותה יין בתשעה באב, עליו הכתוב אומר, ותי עוונותם על עצמותם. כלומר, עוונותיהם חקוקות על עצמותיהם מוזמנים לקבל עונש. עוד עמד במשנה, רבי דאו מחייב בכפיית המיטה, ולא הודו לו חכמים. תניא בברייתא אמרו לו חכמים רבי יהודה בדבריך, אתה אומר שחייבים להפוך את המיטה, וברות ומניקות שהם לא יכולים לישון על גבי הקרקע, מה תעליהן, מה נעשה? אמר רבי יהודה, אף אני לא אמרתי, אלא בי יכול, כל מה שאמרתי שחייבים לכפיית המיטה, זה רק מי שיכול לישון על גבי קרקע, אבל וברות ומניקות שהם לא יכולות, אז פטורות. תניא מאחי, כך כתוב בברייתא, מודה רבי יהודה לחכמים בשאינו יכול, מי שלא יכול אז הוא מודה, ומודים חכמים רבי דבי יכול, שגם הם מודים מי שיכול לישון על גבי קרקע שצריך. אז אם ככה, מה ההבדל ביניהם? מה ביניהם? איכא ביניהם בשער מיטות. כלומר, שער מיטות של הבית, לפי רבי יהודה, הוא צריך להפוך לא רק את המיטה שהוא ישן עליה, אלא גם שער מיטות. כי לתניא כתוב בברייתא עניין אבלות, כשאמרו חכמים שחייב אבל לכפות את המיטה, לא מיטתו בלבד הוא כופה, אלא כל המיטה כולה הוא כופה. ככה דין באבילות, ולפי רבי יהודה ככה דין גם בתשעה באב. אבל החכמים לא הסכימו אותו לגבי שער מיטות. אמר רבי הלכת תנא דידן, הלכה כתנא של משנתנו, שלא הודו לו חכמים כל עיקר, שזה לא נכון בכלל. לא כמו הברייתא שלמדנו, שהודו חכמים לרבי יהודה למי שיכול, אלא לא. חכמים לא הודו לרבי יהודה כל עיקר, ככה מה שמשמע במשנה, לא הודו לו חכמים. לא מודים כלל בעניין כפיית המיטה בתשעה באב, זה לא כמו אבילות. לכן לא חייב להפוך אפילו את המיטה שישן עליה בתשעה באב, כמו שאמרנו שלא כמו בהלכות אבילות. הגענו לסוף למד עמוד ב', נעצור כאן, וזאת השם מסיים את המסכת פעם הבאה. חזק וברוך.